מנהג קדוש ויקר מאוד יש בישראל, שבכל הימים הללו, ימי ספירת העומר, החל משבת שאחר הפסח ועד שבת שקודם חג השבועות, היא נקראת שבת חלה. בכל ששת השבתות הללו קוראים ולומדים במסכת אבות. מאיפה מקור המנהג, וגם אולי בינתיים נלמד למה קוראים למסכת אבות, מדוע. ויש נוהגים, יש נוהגים יותר מזה, שגם כל יום ויום מימי החול בין מנחה לערבית, שהרי זה שעה קדושה מאוד, דיברנו בשבוע שעבר שהשעה שעד ספירת העומר, החל משקיעת החמה עד ספירת העומר, זו שעה מאוד יקרה. הרי בשעה הזאת, בעוונותינו הרבים, מתו תלמידי רבי עקיבא. כל יום היו מתים 800 מהתלמידים. עד שבמשך ה-30 יום הללו מתו 24,000. אז השעה יקרה מאוד. בפרט שמתעורר מחדש היום החדש, ומגיע זמן המצווה של הספירה ליום הבא. אז יש לו מעלה. אשר על כן נוהגים לקרוא במסכת אבות, והאמת המסכת הזאת מסכת מיוחדת במינה, קובץ של משניות שמדברים בכל מיני עניינים של שמצויים הן בין אדם לחברו והן בין אדם למקום, מוסר, מידות, דרך ארץ ויראת השם, עבודת השם, אהבת השם וכו', וגם כל ההשתלשלות של התורה הקדושה מאז שמשה רבנו עמד בהר סיני ועד סוף תקופת המשנה, שהיא תקופת רבנו יהודה הנשיא. עכשיו, המקור של המנהג הזה מובא בדברי הגאונים. צריך לדעת שזה מנהג מאוד יקר, והזמן המתאים של קריאת המשניות הללו זה אחר תפילת מנחה בשבת. רק שהיום בעוונותינו יש הרבה אנשים שהתעצלו פעלים מנחה מאוחר מאוד, אז לא יכולים, כבר יש אף זמן לקראת פרקי אבות, אז יש עושים את זה קודם ויש עושים את זה אחרי שחרית, אבל לא זה הזמן. הזמן האמיתי של קריאת פרקי אבות הוא בין מנחה למעריב, כמו שנראה בהמשך. המקור הוא בדברי רבנו סעדיה גאון, חי לפני 1,000 שנים, רבנו סעדיה גאון, ואיתו רבנו שר שלום גאון. שניהם יש איגרת שלהם, ששניהם כותבים שיש לומר פרקי אבות ביום שבת קודש ובין מנחה למעריב, והטעם הוא כיוון שמשה רבנו עליו השלום נפטר ביום שבת בשעת מנחה, כמובן גם בספר הזוהר בפירוש, וגזרו שיסגרו בתי המדרש, כי תלמיד חכם שמת בית מדרשו בטל. אם ראש ישיבה או רב גדול בישראל, לא עלינו, הלך לעולמו, בימי השבעה שלו, בימי האבל שלו, התלמידים מתאבלים, כמו שלא עלינו בנים של אבא שאבא מת, נפטר, הם אסור להם ללמוד תורה. אז לומדים רק את הלכות המצויות השכיחות ששייכות לזה, כי התורה משמחת, פיקודי השם ישרים משמחי לב. אז משה רבנו הוא רבם של כל ישראל, והוא נפטר בשבת בשעת מנחה, ולכן אנחנו אומרים צדקתך בימים שיש בהם תחנון. אומר, כיוון שמשה רבנו נפטר בשעה הזאת, גזרו שיהיו בטלים בתי המדרש. מה פירוש? לימוד תורה בפומבי אסור לעשות, אבל בצנעה אחד או שניים או שלוש, כך מובא בהלכה גם, שבולע לקט ועוד מביאים, שמותר, נוהגים שכן לומדים. כי תמיד חכם שמת בית מדרשו בטל. אז כדי שלא יתבטלו בשעה הזאת, תקנו לומר מסכת אבות. זה לומדים אותה וקוראים אותה. זה מביא רב סעדיה גאון, ואיתו, כמו שאמרנו, רבנו שר שלום גאון. אחריהם בא בעל מחזור ויטרי, שזה גם קדמון מאוד, כותב שהטעם שתקנו את זה במנחה של שבת, בשחרית אין זמן. עסוקים כולם בתפילה ארוכה וקריאת הפרשה, ומהרים ללכת הבית לעשות סעודת שחרית. אבל במנחה שהיו חוזרים, ומתי היו חוזרים? כבר מהצהריים. לא, היום בימינו אנחנו, אמרתי, העצלים פעלים מנחה מאוחר מאוד, סמוך לשקיעה, וסעודה שלישית לא עושים אותה כהלכה. זה בעיה, תיזהרו, יהיה גוג ומגוג אחר כך. והצרה של גוג ומגוג זה בגלל סעודה שלישית, תדעו. מי שנזהר בסעודה שלישית לעשות אותה לפחות חצי שעה קודם השקיעה, סעודה שלישית. לפחות. ונכנס האדם להמון שאלות בהלכה. אני לא יודע למה על זה לא מהדרים. על חמץ שעבר עליו הפסח, מכירת חמץ שהרבה לא סומכים. אתה יודע כמה שואלים אותנו היום? מה הדין? נקנה מחנות שהוא מחר. הוא מחר את החמץ, מה אתה רוצה? תקנה ממנו, למה לא תקנה ממנו? אבל סעודה שלישית, עושים אותה בשקיעה אחרי השקיעה, לפי ההלכה זה לא טוב, כי אתה נכנס חצי שעה קודם זמן קריאת שמע של ערבית, אסור לך לאכול. עכשיו, כל יום ויום, שמגיע זמן קריאת שמע של ערבית, שזה 18 דקות אחרי השקיעה, חצי שעה לפני כן כבר אסור לי לאכול. איך עושים סעודה לכתחילה במקרה כזה? לכן צריך להיזהר, סעודה שלישית תמיד לעשות אותה חצי שעה לפחות קודם שקיעת החמה, שלא ייכנס לספקות ושאלות בהלכה. אז מחזור ויטרי כותב שעמי הארצות היו נאספים לבתי הכנסת לשמוע קריאת ספר תורה מפי החזן. למה? יש במנחה, זה בשבת, תקנים לנו משה רבנו עליו השלום לקרוא בתורה. אז כיוון שמתאספים לקרוא בתורה שבכתב, אחרי התפילה קוראים לפניהם, החזן היה קורא לפניהם בפרקי אבות, כותב מחזור ויטרי, שהוא מידות תרומיות, שימו לב את הלשון שלו, מידות תרומיות השנויות באבות. זאת אומרת, התמצית, המידות הכי יקרות, הכי חשובות שיש בתורה שלנו, איפה מוזכרות? במסכת הזאת, ששמה מסכת אבות. וכך כותב גם מהר"ם מרוטנבורג, שהיה ראש רבני אשכנז, רבו של רבנו הראש. רבנו מאיר מרוטנבורג היה גאון עולם היה. זה היה אז בזמנו, הוא רצה לעלות לארץ ישראל, והגרמנים הארורים לפני 750 שנה לקחו אותו, רדפו אחריו, תפסו אותו והניחו אותו בבית האסורים. ביקשו עליו הון עתק על מהר"ם מרוטנבורג כדי לפדות אותו. תלמידו רבנו הראש לקח את כל הונו שהיה לו, כל הונו, תראה מה זה. רבנו הראש זה ראשי תיבות, רבנו אשר. הוא הלך, לקח את כל הונו, זה אביו של רבי יעקב בעל התורים, זה הראש. הוא, את כל הירושה שירש מחמיו, חותנו נפטר בדיוק באותה תקופה, והיה עשיר גדול, ובצבא נתן לו את כל רכושו. לקח את כל הרכוש של חמיו ושלו, והלך תרם את זה לקרן להציל ולפדות את מהר"ם מרוטנבורג, ביקשו סכום אדיר. ולא הגיע לכדי המחצית הסכום שהם רצו, והוא הלך את חלק גבות. מה עשה מהר"ם מרוטנבורג? תראה איזה חסיד גדול היה. שלח איגרת מתוך בית הכלא באמצעות תלמידו התשבץ ופסק שאסור לפדות אותו, שלא ילמדו הגויים לעשות כך, שכל פעם שירצו כספים יחטפו ויקחו איזה יהודי נכבד ומיוחד ויטילו את הכסף על הציבור, ונמצא מרוששים את הציבור, ומשנה מפורשת אין פה דין את השבויים יותר מקדד מהן. ואז התבטל העניין, הם שמעו בכל הרב מה יעשו, והרב נשאר בית הסוהר. הם שמעו כך, הכבידו את עולם על הרב, נשאר 7 שנים בבית כלא עד שנפטר שם. ואחר מאותו לא נתנו אותו שיתנו אותו לקבר ישראל, שמו אותו, התמינו אותו, הרשעים האלה הגרמנים התמינו אותו בבית הכלא. עברו עוד 7 שנים, 7 שנים בחייו, 7 שנים גדולים צדיקים במיטתם יותר מבחייהם. 14 שנה בא אחד מהתלמידים, רבי אלכסנדר זיסקין עליו השלום, נתן איזה סכום גדול והוציאו אותו ולקבור אותו. באותו לילה הוא בא אליו ומעשה והכין לו אחוזת קבר, ולעצמו שם מקום ליד הרב, הוא רבי אלכסנדר. בא אליו בחלום מהר"ם מרוטנבורג באותו לילה, הוא ברך אותו על זה שהוא הציל אותו, ואמר לו, במה אתה בוחר? או תהיה שכני לעולם הבא, או עושר גדול בעולם הזה. עושר גדול בעולם הזה, יהיה לך אריכות ימים גדולים, ותחיה ותאכל ותשתה, או אם אתה רוצה להיות שכני, אז עוד 7 ימים צריך ללכת. אמר, הוא בוחר להיות שכנו לעולם הבא, מוותר על העולם הזה. ככה היה. אחרי 7 ימים מאותו יום, נפטר תלמידו רבי אלכסנדר, וקברו אותו לידו. זה מהר"ם מרוטנבורג ותלמידו רבי אלכסנדר. הוא מהר"ם מרוטנבורג כותב שהמנהג הזה נפוץ בכל מדינות אשכנז ובכל מדינות העולם גם, שבין מנחה למעריב, במקום שיהיו אנשים יושבי קרנות, מאז היה, היום אומרים נוער הברזלים, פעם היה זקני הספסלים, היו זקנים מתאספים אחר הצהריים, דיוני מועצת הביטחון, זה ישיבה מורחבת הייתה כל יום, דנים בכל מיני נושאים עומדים על הפרק בהלכות מלכים ומלחמותיהם, כך כל ספרי המוסר היו מתלוננים. היה הרבה, הברות והארצות הייתה נפוצה מאוד, היו מתכנסים בקרן כל רחוב, יושבים שם ומפטפטים. אז תקנו להם, במקום לפטפט את הברלים, תכנסו לבתי מדרש וישמעו מפי החזן פרקי אבות ומערב דברים נערבים לאוזן, וילמדו מה מותר, מה אסור, והתקרבו לקדוש ברוך הוא. זה כותב מהר"ם מרוטנבורג כדי לקרבם לתורה. בא אחריו רבנו יונה, היה בספרד מגרונדי, ואמר שסתם נוסף, כיוון שאנחנו מתקרבים כעת רבותיי לחג השבועות, אנחנו סופרים יום יום, ותדעו חג השבועות מעלתו גדולה, הזוהר הקדוש אומר מעלתו יותר גדולה משני החגים, ואנחנו שימו לב בחגים האלה, השם יתברך ברך אותנו בהם, אנחנו מאוד שמחים בהם, יש להם חול המועד, פסח וסוכות, וכל חג יש לו גם את הגוון הנפלא שלו. סוכות, יש לך את הסוכה ואת הקישוטים שלה והשמחות שלה והבעת המינים, יש בה הרבה דברים, פנים יפים, הרבה פנים יפים לה, שאתה יכול לאהוב את זה ולאהוב את זה ולאהוב את זה, בסוכות רב גווני. גם פסח, פסח מי לא אוהב את ליל הסדר ואת כל המצה והחרוסת והמרור והכל, הכל נפלא מאוד, זה חג יפה, אדם קונה ולובש וכולם אוהבים אותו, הגדולים והקטנים, אבל יש בהם גשמיות קצת, יש בהם גשמיות. בסוכות יש אמרנו הפאר היופי, וגם בפסח, וזה מצווה, מצווה לשמוח גם דרך הגשמיות, אין שמחה אלא בבשר ויין וכן הלאה. ברמב״ם לא כתב שחייב לקנות לאשתו אפילו נעליים לחג, ושלא קנה לו עצה ידי חובה, שומע? לקנות לה נעליים לחג, ולקנות לילדים, לקנות להם כליות, אגוזים, דברים שהם אוהבים. אבל שבועות כולו יום אחד, הוא יותר רוחני מאשר גשמי. דווקא החג הזה עליו כתוב הכל מודים בעצרת ובעינן לכם, זאת אומרת צריך גם לגוף לתת, אבל הוא עיקרו, כל החג הזה עיקרו רוחני, כי הוא בא להגיד מתן תורה. מה עושים בחג הזה? יש אוכלים מאכלי גבינה, יש, אני יודע, מתגנים, יש עושים בורקס, יש עושים קהי, כל אחד, יש כל העדה, יש לה את המנהגים שלה. אבל משהו אופייני, מיוחד, גשמיות, לא ראינו בחג הזה, גם הוא עובר מהר. לילה שלם ערים, אחר כך ביום ישנים כמה שעות, בין לילה היה, בין לילה הלך. אבל הזוהר הקדוש כותב, תדעו, שבזכות חג השבועות אתם מלכה משיחה. מקום אחר אומר, בשבועות אתם מלכה משיחה, והסבירו מה פירוש. הרי אמרו בניסן יגאלו, בניסן עתידים להיגאל, יש תאריכים אחרים, אלא הכוונה בזכות חג השבועות, כמה שאדם ישמח יותר בחג השבועות שאז ניתנה בו תורה, יבוא המשיח. ומדוע משיח לא יבוא, אומר הרמב״ם, על עם עם הארץ, אלא על עם חכם, עם שיודע את התורה. זה אנחנו רואים כעת פעמי משיח, ברוך השם, אלפים אלפים מתקרבים כל יום, באים בתי כנסת, בתי מדרש, ממלאים את הספסלים ויושבים ועוסקים בתורה כמו תלמידי חכמים גדולים. זה מקרב את המשיח. אז לכן חג השבועות יש לו מעלה גדולה מאוד, קשור מאוד עם דעת המשיח. אומר רבנו יונה, תדע שהתורה לא תשכון, עכשיו אתה רוצה ללמוד תורה, התורה לא תשכון כי אם באדם הריקן ממידות רעות. זאת אומרת, לפעמים גם אדם, כל אדם יש לו מידות לא טובות, אין אדם שנולד מושלם, אין בעולם. תפארת ישראל כותב שאם היינו יודעים חוכמת הפרצוף, היינו רואים בכל אדם, בגוונים שיש לו בעין, בשערות, בגבות, בשפתיים, בחותם. יש הזוהר הקדוש פרשת יתרו אומר, יש למעלה מ-30 מקומות בראש לבד שאפשר להכיר את האדם, את האופי שלו ואת התכונות שלו. על רוחב המצח בגובהו וצורת העיגול של המצח, השיער, אחר כך הגבות, הריסים של העיניים, גודל העין, האוזניים, איזה צורה, איזה גודל, איזה רוחב, איזה אורך, החותם, הלחיים, השיער, הזקן עצמו, יש תיקח זקן, אף לא תמצא הזקן אחד דומה לשני. פרט עכשיו בעומר, ברוך השם, זה גדל, פרה ורבה. אז לא תמצא זקן דומה לשני. כל אדם יש לו תכונות, וזה מורה, וזה לא בושה. אנחנו נולדנו עם הרבה תכונות שליליות. והאדם לומד תורה, באמצעות לימוד התורה, מכניע, כותב תפארת ישראל, ונלחם עם התכונות שלו. מביא מעשה, רבנו בהי הביא מעשה, בחכם אחד גדול, שהיה מלמד תורה לתלמידיו, והיה איש חסיד וקדוש. ולימים בא איזה גוי אחד שבקיא בחוכמת הפרצוף ממרחקים, והגיע למדינה, והתלמידים ביקשו מהרב בראש חודש ללכת לראות את אותו איש. הרשה להם הרב. לא עשוי עושים דבר בלי רשות הרב. תראו כמה הם היו צדיקים. הלכו לרב, שחזרו, אז שאל אותם למחרת הרב איך היה, לא רצו לענות, אמרו, יש שוטה היה וזה. למה? וזה חקר אותם, חקר אותם. התברר שאחד התלמידים, הוא חכם גדול, היה אומן, צייר את דמותו של הרב. ציור ממש אמיתי, עם כל התווי הפנים, עם כל בדיוק הציור. והראה את זה, והוא אמר להם על כל אחד ואחד, יצא אמת. שהראה להם את הרב, אמר להם, הוא זה גנב גדול, נואף גדול, רוצח, איש בעל מדון, מחלוקת, רע מעללים, בכל מיני תוארים. הוא זה משוגע זה, איזה שטויות, דבר הרב שלנו, צדיק וחסיד. אז אמרו לרב, אמר להם הרב, שימו לב, רבנו בחי כותל את זה. ולא דבר שסתם. אומר, אמר להם הרב, הכל אמת. כל התכונות שהוא אמר ישנם בי. אני רוצה לעשות רע. ואני, יש לי נטייה לדברים הללו. אבל אני מתגבר על יצרי. אני מתגבר על יצרי. כמו שאדם חולה לפעמים, יש לו מחלות גופניות, יש גם אדם, יש אותו דבר מחלות נפשיות נקראים. המידות הרעות יקראו מחלות הנפש. ואז, מי שיש בו תורה מוסר יודע איך לעקור את המידות הרעות הללו ואיך להתגבר ונקז אותם דברים טובים. רבנו אמרה, היימן דה במאדים, אדם שנולד במזל מאדים נווה גבר ראשית דמה, שופך דמים. מה התקנתם? מה תקנתו של אדם שנולד בכוכב מאדים? יהיה מוהל או שוחט, יעסוק דברים טובים. יש כל דבר, יש לו צד חיובי וצד שלילי. אז ראינו מעלת התורה. אומר רבנו יונה, נחזור לדברי רבנו יונה. הוא אומר, אם אתה רוצה תורה, ושתדע את התורה ותשמור אותה אצלך, מה סגולה? הרבה פעמים אנחנו לומדים ושוכחים, או לומדים ולא זוכרים, לא יכולים לעשות כלום עם התורה שלומדים. זה מצער את האדם מאוד. סימן שעדיין לא תיקנת את מידותיך הרעות. זה לא בושה, לכולנו יש מידות לא טובות. אומר התורה, לא תשכון כי אם באדם שהוא ריק ממידות רעות, הוא מלא מידות חשובות, כך לשונו. וכשם שביציאת מצרים, קידשו ישראל את עצמם, במשך 50 יום, שנאמר, תעבדו את האלוהים על ההר הזה. תעבדו נון, דרשו רבותינו. תעבדו 50 יום על ההר הזה. כך אנחנו, כל שנה ושנה, אומר רבנו יונה, מתארים את עצמנו ב-50 יום אלה. למעשה 49, הוא כולל גם את יום חג השבועות. מתארים את עצמנו במידות ומוסר בשבח התורה ולומדיה. שימו לב, זה מילים. מידות מוסר, מידות זה כמו גאווה וכעס והקפדה ולשון הרע וכל הדברים האלה, ומוסר זה נגד העבירות. בשבח התורה, לשבח תמיד את התורה, לא לשבח את הדולרים ואת העסקים והקניונים והכבישים וכל מיני דברים כאלה, ולומדיה תמיד לשבח חכמים, לראות כמה התורה היא חשובה. וכתב רבי שמואל דיוזידה, זה היה בדורו של מרן ורבנו הארי, היה בדור שלהם, אומר, בקיץ מצויים יותר חולאים מהחורף. תמיד בקיץ שבא מביא איתו לפעמים ברמינן מחלות, אז ואנשים עסוקים ברפואת הגוף. הרמב״ם היה כותב שהיו נוהגים להקיז דם, עכשיו בימים האלה, עם ניסן, עם אייר, וכל מיני מאכלים אוכלים מיוחדים, ותרופות עושים, וכל מיני סמנים, כאלה ימים שמסוגלים לרפואה. מצד אחד הם גם, כי השינויים במזג האוויר הם הגורמים את כל הסיבה הזאת. רבנו בחי כותב, למה בדורות הראשונים עד דור המבול היו חיים 700, 800, 900 שנים. אחרי זה כתוב, והיו ימיו בשגם ובשר, והיו ימיו 120 שנה. גזירת הכתוב בסדר, אבל מבחינה טבעית, הקדוש ברוך הוא שום דבר לא עושה על טבעי, הכל דרך הטבע. הוא אומר, בגלל שאז לא היה קיץ וחורף. תראה, כתוב שם, עד המבול לא היה קיץ. אחר כך כתוב, עוד כל ימי הארץ, זרע ואביב וקור וחום, וקיץ וחורף, ויום ולילה לא ישבוטו. זאת אומרת, לפני כן לא היה, היה מזג אוויר ממוצע, כל הזמן היה נגיד 20 מעלות. היום הלום, הייתי היום בבנק, רבו הפקידים שם על כמה להשים את את הגובה של המזגן. אחד אמר 20, הוא אמר 22, רבו עם זה. חשבתי אם רבים באיזה סוגיה, בהלכה, איזה משהו, מידה של כזית או זה, רבו אם היה 20 מעלות המזגן או 22. אז היה בזמנם, בשנת דור המבול, כל הזמן היה 20 מעלות. חורף, קיץ, אז המזג אוויר קבוע. סטטי מה שנקרא. יורד גשם מתי צריך, המדרש אומר פעם ב-40 שנה יורד להם גשם. מספיק המים ל-40 שנה. פירות וירקות היו מתקיימות, לא נרכבות ולא מתקלקלות. שזה הם אחר כך בעתו, תראה בספר איוב, הוא כותב עליהם פרק שלם. ראו שיש להם הצלחה כזו, שורו עיבר ולא יגעיל. אף פעם הפרה שלהם לא הפילה, לא קרה שום דבר, לא ידעו מה זה קופת חולים, מה זה רופא שיניים. כלום, אפילו סנדלר הם לא הלכו לסנדלר גם, לתקן נעליים פעם בחיים. אף פעם. שום דבר לא התקלקל להם. אז ויאמרו לאל סור ממנו ודע דרכיך לא חפצנו, לא היה משהו שירתיע אותם ויפחיד אותם מאימת הדין. לא היה איזה דוגמה, איזה דבר, שבט שיעמוד נגדם. אז הם עשו הכל. אז הם חיו, מזג האוויר לא השתנה, מזג האוויר קבוע, חיו טוב. ידוע הבית איך נחרב. איך נהיה סדקים בקירות? שנהיה מזג אוויר יותר מדי קר, תראה בפרט בחורף, נוצרים סדקים. למה? שאל כל זה, יגיד לך על המקום, כל מומחה. בחוץ קר, בחוץ יש 7 מעלות, 5 מעלות, בפנים אתה מחמם תנור גבוה, מגיע ל-30 מעלות, הקיר לא יכול לעמוד, הוא מתחיל להתפוצץ, נבעים סדקים, דבר ידוע. כשיש שינויים, מזג אוויר מתחיל... אתה שותה דבר חם, מיד אחרי זה קר, אתה מפוצץ את השיניים שלך, הורס אותם. כל שינוי מזג אוויר, שינוי קיצוני ממצב למצב הוא מסוכן. בזמנם היו חיים הרבה, כי לא היה שינויים במזג האוויר. בזמן דור המבול, התחיל להיות שינויים של מזג אוויר, אז נקצבו חיי האדם ל-120 שנה. אומר רבי שמואל דאוזידה, סבתרים, כבר שעכשיו מתחיל קיץ, משינויים גדולים של מזג האוויר, הגוף מתחיל לחלות. באו להגיד לך, תשמע חביבי, המחנות זה לא בגלל מזג האוויר, לא, לא, לא. זה בגלל המידות הרעות. אין מיטה בלא חטא ואין ייסורים בלא עוון. ייסורים זה גם כאבים וחולאים. אין ייסורים בלא עוון. אז בוא תתעסק עם משניות מסכת אבות, תלמד אותם. על ידי שהנפש שלך תתרפא, גם הגוף יתרפא. כך לשונו של רבי שמואל דאוזידה, יש לו ספר מדרש שמואל על מסכת אבות. ספר נפלא מאוד, מקבץ שם קובץ של מפרשים בלי סוף, למעלה מ-30-40 מפרשים ראשונים, הוא היה לפני 500 שנה, הוא אוסף על משניות אבות. שמה האמת, את המשניות הללו שמו אותם בתוך סדר נזיקין. ידוע, יש לנו 6 סדרים, 6 סדרי משנה. סדר ראשון זה סדר זרעים, ששם יש הלכות כמו ברכות, אחר כך מסכת פאה, וכן מסכת מעשר, תרומות, מעשר שני ושביעית וכו', חלה. אחר כך יש לנו סדר מועד, ששם יש מסכת שבת, פסחים, יומה, ראש השנה, וכן כל הסדר המועדים לסדרם. אחר כך יבוא סדר נשים, שזה גיטין, קידושין, יש לנו שם נדרים, נזיר סוטה וכתובות ויבמות ועוד. אחר כך יש לנו סדר נזיקין, סדר נזיקין, שם מה יבוא? סנהדרין, עבודה זרה, את מסכת העבודה זרה, אחריה שמו את מסכת אבות. אם תחפש פעם משניות אבות ולא תמצא, תיגש לאהרון, תיקח תלמוד בבלי, מסכת העבודה זרה. איפה יש מסכת העבודה זרה? בסופה, אחריה יש שם מסכת אבות. יש גם אבות לרבי נתן, יש מסכת צמחות, מסכת סופרים, יש מסכת דרך ארץ רבה, דרך ארץ זוטה ועוד ועוד. אבל למה שמו אותה שם, בין עבודה זרה להוריות? הרמב״ם כותב, הרמב״ם הרגיש בשאלה הזאת. שואל, איזה קשר יש בין מסרת אבות לסדר נזיקין דווקא? הוא אומר, הרי סדר נזיקין, מי צריך ללמוד אותו? דיין ושופט. שופט אז לא היה כמו היום, יש שופט, יש דיין. הדיין הוא השופט, כמו שהתורה אומרת, ותן השופט אשר יהיה בימים ההם. אחד הלך לבית משפט, הרי אסור ללכת לבתי משפט, לתבוע שם. זה הערכאות של גויים. כתוב שליח ציבור שהולך לבית משפט, מעבירים אותו מכהונתו. יש שאלה אם אדם יצטרף למניין שהוא הולך לבית משפט, כי הם דנים לפי דיני גויים, לא לפי דיני ישראל. עובר על מה שכתוב בתורה, ואין המשפטים אשר תשים לפניהם, לפניהם ולא לפני גויים. אלא אם כן קיבל אישור מבית דין רבני לעשות את זה. זה בלי זה אסור. אומר הכתוב בתורה, אל השופט אשר יהיה בימים, מה אתה איזה? זה שופט זה? השם יצילנו, איזה שופט. ויהי בימי שפוט השופטים, זה שופט שצריך לשפוט אותו. אנחנו מדברים על שופט, שופט פירושו דיין. אומר הרמב״ם, סדר נזיקין, הדיינים צריכים ללמוד אותו טוב, כדי לדעת מה שכתוב פה. הם הראשונים שצריכים לדעת מסכת אבות. שימו לב מה אומר הרמב״ם. השופט, אם לא יהיה בעל מוסר וצנוע, יזיק גם לעצמו ולבני אדם ולכל העולם כולו. כי טעות של שופט, טעות של דיין, טעות של איש ציבור, יכולה לגרום תקלה לציבור כולו. אבל אדם פרטי אומר, עם הארץ, מה זה עם הארץ? לא דווקא עם הארץ, הכוונה בור. עם הארץ אדם פשוט, אדם מן השורה, אזרח מן השורה. כשיתאה, אומר הרמב״ם, רק לבעליו תגיע הטעות ולא לאחרים. הוא טעה לעצמו. אבל אם רב חס ושלום, דיין או איש ציבור טועה, הוא מטעה אחרים. אז זה סכנה. לכן שמו את המסכת הזאת איפה? מיד אחרי המסכת עבודה זרה, בתוך סדר נזיקין. שהראשונים ללמוד את המסכת הזאת יהיו החכמים. הראשונים ללמוד את המסכת הזאת יהיו האנשים הגדולים. כי לא יאמר אדם, המסכת אבות, שהייתי ילד בגיל 5, למדתי אותה בעל פה. חזק וברוך, למדת אותה בעל פה וזהו, ואתה מקיים אותה? בוא נראה, מה אתה עושה, דבר דבר. לא אמרו כך, ולפני מי עקביה בן מעללן אומר, זה פרק ג' שם, נגיע אליו בעזרת השם. דע מאין באת, לפני מי אתה עומד, לפני מי אתה עתיד, ייתן דין וחשבון. למה אמר דין וחשבון? יבוא לבנים שמעלה, ישאלו אותו, נו? יראה את כל הכבוד וההדר. זה כבוד למי שלמד מסכת ברכות, זה מי שלמד הלכות שבת, מי שלמד הלכות תפילין, הלכות מזוזה. אז הוא יגיד, יופי, אני אגיד הרבה, אני יודע. למדתי הרבה. למדתי יודע, יגיד, אני יודע הלכות אלה והלכות אלה, הלכות אלה. יופי, עכשיו בוא נעשה מבחן. מבחנו אותו. יודע. עכשיו בוא נראה מה קיימת. דין, קודם דין, אחר כך בוא נעשה חשבון. מה קיימת, מה לא קיימת. ואז, אוי, לא, לאותה בושה. אוי לה לאותה כלימה. זה הסביר הגאון חידה, לכן כתוב הבא כהן ברדנה אומר, אוי לנו מיום הדין, אוי לנו מיום התוכחה. למה כפל? אומר, קודם שואלים אותו את הדין, אחר כך אומרים תוכחה, בוא נוכיח מה עשית, מה לא עשית. נמלא איקסים כאן, תראה. ואז אוי לו ואוי לנפשו אם הוא חיסר איזה משהו. לכן אומר הרמב״ם, אדם יזהר מאוד ללמוד את המסכת הזאת בימים האלה. אין אדם שיפתור את עצמו, משתדל לקיים. לכן טוב אמרנו שהיו מחלקים את זה גם בימי החול. כל יום בחול לומדים שניים שלוש משניות כדי שיזכרו טוב. טוב מעט בכוונה מהרבות שלא בכוונה. תפסת מרובה, לא תפסת, אבל תפסת מועט, תפסת. כשאדם לומד שתיים שלוש משניות, זוכר אותם טוב, אחר כך למחרת לומד עוד שניים, מחרת עוד שניים, ככה שבוע מסיים פרק אחד ולומד אותו היטב היטב. עכשיו, למה קראו לזה מסכת אבות? יש הרבה טעמים, הרבה מאוד, תאמינו לי, לא אגזים אם אומר מאות טעמים, כי תדעו, המסכת הזאת חוברו עליה פירושים מאות, אולי גם אלפים. אני לא בקיא בכל הספרים שחוברו. כמעט אין מחבר מהראשונים עד האחרונים שלא כתב פירוש על מסכת אבות. פירושים לרוב, לרוב יש. עכשיו גם הם נגרו בנושא הזה. קודם כל האבא חובתו לחנך את הבן, כי אם הבן חטא אז האבא אשם. יש חובה על האבא לחנך את בנו, שנאמר שמע בני מוסר אביך ואל תיטוש תורת אמך. האבא צריך לחנך את בנו, וכיוון שאבא צריך לחנך את בנו, זו המסכת נקראת האבא שלנו, שהיא העיקר. במה נמדד האדם אם הוא יראה השם או לא, אם הוא מקיים את דברי המסכת הזאת או לא. וזה לכן תיקרא אב. וגם יש אמרו יותר מזה, שהמסכת הזאת מכירה אותנו כמו אבא שמכיר את בנו. משל תיקח מסכת יומה, שאל את מסכת יומה, תגידי, את מכירה את האיש הזה? לא יודעת, יבוא יום הכיפורים ונראה אם הוא יקיים את מה שכתוב במסכת או לא. מסכת ראש השנה כנה, לא כל השאלות עומדות על הפרק. יש שאלות שלא יעמדו על הפרק, שכתובות במסכת, ולא יבואו לידי האדם. אבל מסכת אבות, אין אדם בעולם שלא נתקל יום יום, שעה שעה, רגע רגע, בעניינים ובשאלות ובבעיות הכתובות במסכת הזאת. נמצא שהמסכת הזאת מכירה אותו היטב היטב. ותדעו שלכל מסכת יש מלאך. גמרא אומרת, מעשה בתלמיד אחד שנפטר בביתו, היה ערירי, ואף אחד לא ידע בו, לא ידעו ממנו, מת מצווה מה שנקרא. והנה באה אישה אחת לבית המדרש בזמן חכמנו, וחכמי הגמרא, והייתה צועקת, בעלי מת, בעלי מת, בואו מהר הביתה, תקחו אותו, תקברו אותו, תחצו אותו, תעשו מה שצריך. מיד קמו, אמרו, זה מת מצווה, אין אף אחד. הלכו לשם, ראו באמת, האיש הזה נפטר. הם לא מכירים את הייתה צנועה, לקחו אותו, עשו את כל מה שצריך. עכשיו הם לא מכירים מה הוא, מה יספידו אותו, ויגידו עליו, התחילה לספר עליו כמה הוא למד תורה, כמה יש שוקע בתורה, רודף אחרי המצוות, גומל חסדים, והיו הולכים אחריו לבית הקברות, והיא הולכת אחריו ובוכה ואומרת, תפקו עליו, תספידו אותו. קברו אותו, גמרו לקבור אותו, שאלו אותה, מה שמך גברת? כי רצו לדאוג לה אחר כך אלמנה, מאיפה תתפרנס? תהיה רשומה בפנקס של הנתמכים. אמרה להם, שמי מסכת חגיגה. זאת לא הייתה לא אישה ולא כלום, מלאך ירד מן השמיים בדמות אישה, בדמות המסכת הזאת, ובא להודיע לחכמים שהאיש הזה מת. קראו עליו את הפסוק, שוכבך בתהלכה תנחה אותך, שוכבך תשמור עליך והקיצות היא תשיחך. בתהלכה תנחה אותך, אדם שלומד תורה, התורה שומרת עליו היותו בעולם הזה, בתהלכה בעולם הזה תנחה אותך, שוכבך בקבר תשמור עליך, והקיצות לתחיית המתים, גם כן בזכות מה יקום, בזכות התורה שהוא לומד. כן, אין אדם שיכול להגיד יש לו תחיית המתים אם לא לומד תורה, חייבים ללמוד תורה. לכן אומר, זה המסכת, היא כמו מכירה אותנו טוב טוב. ומי מכיר את האדם הכי טוב? אשתו. ככה רשת חוכמה כותב, קדוש ברוך הוא ואשתו. אין מי שמכיר את האדם כמותם. הוא יכול בחוץ לעשות הרבה הצגות על האנשים, והוא ככה שחק אותה יענו חסיד מקובל וצדיק וקדוש וזה, אבל אשתו בבית יודעת טוב טוב מהו. זה המסכת הזאת נקראת גם כן מסכת אבות, שהיא מכירה את האדם. עוד טעם כתבו, שמי שלומד אותה נדבק באבותינו הקדושים. מדוע? כיוון שאבותינו הקדושים כל אחד היה לו איזה מידה. אברהם אבינו עליו השלום היה איש החסד, יצחק אבינו היה איש גבורה, יראה השם גדול נעזר בגבורה, יעקב היה מידת תפארת, מידת האמת. תראה שכמה אמת היה לו, שהוא פחד, המקרה הכי הכי שהפחיד אותו, ללכת לשקר על אבא שלו. והייתי בעיניו כמתעתע, אצל יעקב אבינו היה לשקר כמו עובד עבודה זרה. דרשה הגמרא, כמתעתע, כתיב אחר כמתעתע, וכתיב הטעם, הבל המה מעשה תעתועים. מזה עבודות זרות. הוא אצלו, אצל יעקב אבינו, להגיד דבר לא אמת, זה בדיוק לעבוד עבודה זרה. ואז היא אומרת לו, עליי קללתך בני, כל זה היה צריך להיות דרך תחבולה, כיוון שהנחש, זה עשיו, זה היה נחש, הוא לקח במרמה את הברכות מאדם הראשון והביא עליו כללות. עכשיו בא יעקב, שהיה בדמותו של אדם הראשון, לקחת חזרה את הברכות מעשיו, זה הנחש בעצמו. אז אם כן, נחזור לענייננו, זה מידות האבות. עוד אמרו, מי שלומד משניות אבות, שימו לב רבותיי, סגולות, אנחנו הרבה פעמים מחפשים סגולות, אומר אבו דרהם, רבנו אביד אבו דרהם, מי שלומד משניות אבות מברכים אותו בשמיים. מאיפה ראינו? שנאמר, אדוני אלוהי אבותיכם יוסף עליכם ככם אלף פעמים ויברך אתכם כאשר דיבר לכם. האבות תמיד שמזכירים זכות האבות הם מברכים אותנו. לכן תחילת התפילה איך אומרים? אלוקי אברהם, אלוקי יצחק, אלוקי יעקב. המסרת הזאת שמע אבות, מי שלומד בה, השם שמי שלומד בה מתברך. מי לא רוצה ברכה? ועוד אמרו אותם שליקטה את המוסר מכל החכמים. תראה את המסכת הזאת, הפרק הראשון, מי שרוצה לדעת את כל ההיסטוריה של התנאים מהראשון עד האחרון. אתה מתחיל שמעון הצדיק, זה הראשון עליו השלום, היה משה הרי כנסת הגדולה, הוא היה, הרמב״ם כותב, אחרון לנביאים וראש לתנאים, שמעון הצדיק. והמסכת גם ככה מתחילה, משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע, ויהושע לזקנים, וזקנים לנביאים, ונביאים מסרו לאנשי כנסת הגדולה. הם אמרו שלושה דברים. אחר כך, מי היה אנשי הכנסת הגדולה? שמעון הצדיק. אחר כך באו אחריו, ומונה שמה דור אחרי דור. יוסף בן יחנן ויוסף בן יועזר, יהודה בן טבאי, שמעון בן שטח, עד שמגיע לשמעיה ואבטליון. אחרי שמעיה ואבטליון יש את הלל הזקן, אני לא מניתי את כולם, דילקתי. הלל הזקן, אחרי הלל בא רבי יוחנן וזכאי, אחרי רבי יוחנן וזכאי בא רבי אליעזר הגדול, רבי אליעזר הגדול תלמידו זה רבי עקיבא, רבי עקיבא אלה חמישה תלמידיו, ולג לעומר עושים להם שמחה, רבי שמעון בן יוחאי, רבי מאיר ורבי יהודה, רבי יוסף, רבי אלעזר בן שמוע ורבי נחמיה. אז זה השלשלת פחות או יותר של התנאים. אז המסכת הזאת מזכירה לנו את אבותינו שהם החכמים, לכן הביא את כל הסדר הזה לפי המשניות הללו. עכשיו אמר עוד דבר, למה זה אבות? שאדם ידע כל מוסר שאדם ימצא באיזה ספר מספרי המוסר, וכל אגדה של מוסר שנזכרת באיזה מקום מדברי חזל, אם בגמרא, בגמרא מלא מוסר יש, אם בספרי המדרש, אם בספרי הזוהר, זה לקוח ממסכת אבות. המקור שזה מסכת אבות, והשאר זה תולדות, לכן קראו לה מסכת אבות. עוד הסיפור של השתלשלות, השתלשלות התורה כולה, איך נמסרה? כמו שאמרנו עכשיו, התחילה מהר סיני, ומהר סיני נמסרה למשה, משה קיבל אותה מסיני, ואחר כך מסר ליהושע, ואחד השני עד דורנו זה. רמב״ם עליו השלום, כדאי שאדם ילמד, זה טוב, יראה בפרט הספר הדעות, הלכות דעות שלו, מדע, כל ספר מדע שמה. שמה הוא מתאר את השתלשלות התורה כולה עד דור התנאים והאמוראים, איש מפי איש, ממשה רבנו. ואז אדם רואה איך התקיים בנו הפסוק, כי לא תשכח מפי זרעו. איך התורה נמסרה ועברה מאיש לאיש כל סדר הדורות כולם. ועד זמנו של הרמב״ם גם, אומר הרמב״ם עד זמננו, ברוך השם, התורה לא פסקה מישראל אפילו לשעה אחת, לרגע אחד לא פסקה. אז זה, כשאדם לומד את זה, הוא זוכה. עוד למה אמרו לאבות? שדרך ארץ קדמה לתורה. עכשיו בא חג השבועות, עוד מעט בפתח. איך אתה תבוא בחג השבועות, תתקבל תורה, ולא נלמד קודם הלכות דרך ארץ? לכן לומדים מסכת אבות, שהיא קדמה לתורה שהיא אחר כך. ולכן אבות, תראה הגימטריה של אבות, שמה תף זה 400, א' ב' ו' 9, א' זה 1, ב' 2, ו' 6, הרי 409. אם המילה עצמה, המילה עצמה אבות זה 1, 410, קדוש גימטריה 410, שמי שלומד את המסכת הזאת ומקיים מה שכתוב בה נקרא קדוש, בשמיים מכריזים עליו שהולכים לפניו מלאכים ואומרים תיזהרו באיש הקדוש הזה שעובר בדרך. עד כדי כך זה המסכת כל כך חשובה. תראה כל פרק שמתחילים בכל שבת, שעם כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, שנאמר ועמך כולם צדיקים לעולם ירשו ארץ, נעצר מתי מעשה ידי להתפאר. ואחר כך מתחילים את הדברי, למה כל פעם, כל פרק ופרק, ומסיימים אחר כך רבי חנניה. מכאן למדו להגיד רבי חנניה גם אחר הדרשות והשיעורים ולימוד תורה שבעל פה אומרים רבי חנניה. למה זה? למה אומרים כל ישראל? אלא שלא יבוא אדם ויאמר, איזה דברים אתה קורא פה במשניות האלה, הסתכל בשלושה דברים, דע מאין באת, עזוב אותי, אני בקושי אני יודע הפיתות מאיפה אני קונה אותם ואת החלב מאיזה מקולת וזה. אני יודע מאיפה אני באתי, אני יודע לאן אני הולך, מה אני ראיתי בחיים, מה אני יודע. והעמידו תלמידים הרבה ועשו סייג לתורה, אני יודע להעמיד תלמידים, אני סייג לתורה, מה אתה רוצה ממני? אני הולך לעבודה בבוקר וחוזר בערב, הדברים האלה נשגבים ממני. אלה כל הדברים של מסכת אבות, זה רק בשביל אנשים קדושים, של אנשים טהורים. אומר, לא, יש לך טעות ידידי הנכבד, כל ישראל יש להם חלק העולם הבא, כל אדם לאדם יש לו חלק בתורה, כי כולנו שותפים, כל ישראל ערבים זה לזה, יש דין ערבות, אחד ערב לשני. אז כבר שכל ישראל יש לו חלק העולם הבא, תשתדל לעשות. רבינו חיים מוולוז'ין כתב פירוש נפלא, תלמידו של הגאון מווילנה, הוא אומר, למה אמר כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא? לפי הדקדוק היה צריך לומר, כל ישראל יש להם חלק בעולם הבא. הרי אחד אומר, אתה רואה את הבניין הזה? בבניין הזה אנחנו שותפים, אני ועוד כך וכך אנשים. אתה לא אומר, אנחנו שותפים לבניין. אני שותף לבניין? לא. שותף בבניין. אז גם כאן, עולם הבא, מה זה עולם הבא? זה סך הכל נחלה שכולנו שותפים בה. אז צריך לומר שכולנו יש לנו חלק בעולם הבא. מה זה לעולם הבא? אז אומר, אם היה אומר בעולם הבא, היו אנשים מבינים שהעולם הבא זה איזה רכוש עתיק יומין, משהו, משהו, באמת הוא משהו, והוא יקר מאוד, שהוא גנוז מששת ימי בראשית, רכוש קצוב, הוא מוגדר בדיוק כמה ומה עליו אין להוסיף, ממנו אין לגרוע, וכל מי שמת הולך לוקח שם חלק. הוא אומר, לא, הרכוש הזה עכשיו אתה מייצר אותו, הוא לא קיים, אתה עכשיו כל רגע המונה עובד. נכנסת פעם למונית, ראית איך עובד המונה שם? או בכל מיני מקומות שיש שם איזה ספרות הולכות ועולות עולות, ככה זה העולם הבא. מרגע שאדם נולד, מרגע שהוא מתחיל לקיים מצוות, יש לו מונה שם למעלה בעולם הבא, שהמונה הזה הולך וגדל. אז זה לא קיים כרגע, הוא הולך, ואתה לא יודע מי יודע עד מחר כמה הוא יגיע, ועד מחרתיים עוד. לכן הרב חידה אומר, אדם חייב להתפלל שהשם ייתן לו חיים ארוכים. למה? אומר, אפילו שהצדיקים רוצים רגע קודם להגיע לעולם הבא, אז טעות. אומר, אתה יכול למדוד כל רגע, כל שנייה, כמה אדם יכול לזכות לעולם הבא? הלא הגמרא אמרה, יפה שעה אחת של תורה, מעשים טובים בעולם הזה, מכל חיי העולם הבא. ואם ייתן איש, גמרא דרשה, אם ייתן איש את כל הון ביתו באהבה, בוא זה יבוזו לו. אם יבוא לעולם הבא ויראה אז את הערך של כל מצווה, יגיד, אי, איזה טיפש הייתי, מה בזבזתי, מה עשיתי, ברגע אחד ככה יכול לקנות. אז יגיד, אוי, אם הייתי, תנו לי לחזור רגע אחד לעולם הזה, עוד דקה, רק דקה, 60 שניות, ותראו מה, עם מה אני חוזר. יגידו לו, עבר הזמן, חביבי, נזכרת מאוחר, בוקר טוב ישראל. איי, 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 מה הם עושים לנו? זה בוקר טוב ישראל. במקום שיגידו לאנשים, יתעוררו ללמוד תורה, בוקר טוב ישראל, קומו, תעשו עוד איזה מצווה אחת, עוד זכויות, היה בא משיח מזמן. אז זה אומר, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, הכוונה לעתיד. אתה עכשיו, אל תחשוב שהעולם הבא שלך מוכן, אתה מכין אותו עכשיו. וכל יום אתה מוסיף, ואתה עוד ועוד ועוד. היה מעשה בזמן הגאון רבנו יוסף חיים עליו השלום, שהיה פעם אחת שני אנשים, סוחרים, מה זה סוחרים? סוחרים ככה, שאל תזכן, אנו סוחרי סמרטוטים. אמרו עליהם פעם שדווקא אלה העשירים הכי גדולים. קיצור, היו סוחרים סמרטוטים, כל מיני בגדים משומשים, ישנים, קונים פה, הולכים שם. יום אחד, אחד אמר לשני, הם היו שותפים, אמר לחברו, שמע ידידי, בוא איתי, שמעתי שבכפר הסמוך לעיר בגדד יש שם הרבה בגדים ישנים שאף אחד לא מסתכל עליהם, נלך נקנה, נעמיס איזה ככה קרון שלם של רכבת, כמה עגלות, נביא לפה, נתחיל למכור, נרוויח כסף. אמר לו, בסדר, הסכימו למחרת, קמו מוקדם מאוד, פללו מניין של תרח, מתושלח, אני יודע מה, אביו של אברהם אבינו, אביו לפני, ענו לפני הזמן, פללו, גמרו, התחלו ללכת, הגיעו שם בקצה העיר,
היה איזה בית הכנסת אחד שלא היה מניין, היה עשירי, חסר. ובא הגבאי רץ אחריהם, אמר בואי נה, חסר לנו אחד, תשלים לנו מניין לקדיש. הוא לא רצה, אחד מהם היה עקשן, עקשן עד הסוף, ולך. השני אמר אין דבר, נשמע קדיש, נכנס בפנים, שמע את הקדיש, שמע את הקדיש, ענה אמינים, הוא אמר לא חזק וברוך, רק קדיש אחד, והלך. הלך רץ אחרי החבר שלו, בדרך עד שהוא רץ להשיג את חברו, פגשה אותו איזו אישה אחת, ערבייה אחת, אמר לו בואי נה, היא מכירה אותו, זה מסתחר בבגדים ישנים, בוא, יש לה בגד של סבא שלה, סבא של סבא שלה, אני יודע מאיפה בא, מצאצאי נבוכדנצר, בלעם, לא יודע מאיזה. אמר לו בוא, יש לה איזה מעיר אחד ישן נושן שוכב בבית, קח אותו, כמה אתה רוצה עליו, כמה אתה רוצה עליו, תיתן מה שתיתן, נתן לה איזה חצי פילס, חצי פילס, יענו, תגיד חצי שקל של היום, נתן לה, יענו פלסו, חצי פילס, נתן לה את זה והלך, הלך, זה שלו, לא של השני, לקח אותו, הגיע לזה, טוב, קנו סחורה, חזרו הביתה, זה לקח את המעיל הישן הזה שנתן לו ערבייה, הביא אותו הביתה, פתח אותו, מה מצא, לא פחות ולא יותר, היה שם כפתור אחד משובץ ביהלום, הלך לסוחר למכור אותו, קיבל עליו בדיוק 50 דינרי זהב. הלך עם זה לרבנו יוסף חיים, אמר כך וכך היה המעשה. אבל הוא היה חכם, הוא ידע שזה הקדיש גרם. אמר, הלכתי להשלים קדיש, ויצאתי, וככה היה. והרווחתי, נתנה לי ערבייה, חצי פילס, ומכרתי אותו 50 דינרי זהב. אמר לו, שמעת הקדיש? כן. אמר לו, זהו, קיבלת השכר של הקדיש. אמר לו, השכר של הקדיש. אמר, תשמע, כמרה כתוב שעל כל אמן, אדם מקבל 10 דינרי זהב. איפה מעשה? היה רבן גמליאל, שפעם בא אחד אצלו לבית הדין, שוחט אחד, טבע את החבר שלו לבית הדין. עבר, הגמרה מסכת חולין אומרת, עבר לשוק והשוחט שחט איזה עוף, צריך לחסות אותו. בא חברו, חטף את המצווה בלי לבקש רשות מהשוחט, אמר ברוך אתה השם אלוקנו אליך העולם שקדשן במצוותיו וציוונו על כיסוי אדם בעפר וכיסה אותו. תפס לו איך שהוא כיסה, תפס את היד שלו, בוא איתי לבית הדין. בא אצל החכם, אמר זה גנב לי את המצווה, מצוות כיסוי אדם בעפר. אמר לו רבן גמליאל, שכר של מצווה אנחנו לא יודעים. אתה יודע שכרם של מצוות בעולם הזה, לא נדע לעולם. אבל בכל זאת ברכה הוא ישלם לך. גנב ממך ברכה. ברכה כמה? 10 דינרי זהב. מכאן למדנו כל ברכה שאדם מברך שווה 10 דינרי זהב. עליו השלום מורנו רבי יהודה צדקה, עליו השלום, היינו, שהיינו ילדים, היינו אוהבים להביא לו קוסטי לישיבה, היה יושב לומד ככה שעה, שעתיים צמם, ואים לו קוסטי. אמר מי שאומר בוא הנה, אתה רוצה 10 זהובים? כן. הוא אומר ברוך אתה השם, אנחנו עונים אמן, אומר הנה קיבלת 10 זהובים, האם אומר גם איזה חידוש ואיזה ברכה, ואנחנו הולכים. אז זה כל אמן שווה 10 זהובים. אמרנו בקדיש יש 5 אמנים, גדל והתקדש, אמר רבה זה אמן אחד, קרב משיחי זה אמן שלי, אחר כך בעגלה ובזמן קריב אמרו אמן זה שלישי, בריך רוח הרביעי, מרם ואלמה ואמרו אמן, 5 אמנים, כל אתה השלמת, כל אמן זה 10 זהובים, ביחד 50 זהובים זה קיבלת. עכשיו השאר זה מנהג על ישראל ויש למה, עושה שלום, זה לא מחיוב מהדין, זה מצד המנהג. לכן באלוקי נצור, אם אנחנו עומדים, לא עונים את שאר האמנים, את האמנים הראשונים, 5 הראשונים, זה חובה, גם בברוך שאמר, בין ברוך שאמר להשתבח, עונים 5 אמנים ראשונים. אז נמצא שזה השכר של המצוות, תראו כמה השכר של המצוות הוא עצום. כאן אדם מלעד, אומר רבינו חיים מבלוז'ין, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, לא אמר בעולם אלא לעולם. למה אומרים אחר כך רבי חנניה בן עקשיא, שמסיימים את הפרק, אומר אדם שומע מסכת אבות, זה העיקרון נתקן על מסכת אבות, שימו לב, אחר כך העתיקו את זה לדברים אחרים, אומר כיוון שאדם שומע את פרקי אבות, אומר הוא איזה דברים הגיוניים, זה פרקי אבות, אפילו יבוא להבדיל גוי, גוי מארץ הגויים יבוא, שאבא ואבא של אבא אמא שלו גם כן גויים, ישמע פרקי אבות ייכנס לו לראש, אומר דברים הגיוניים זה בהחלט, ומקבל את כל האדם בסבר פנים יפות, אנו להגיד בוקר טוב, תן חיוך, הם לא כותבים שם איזה סיסמאות יש להם, זה כן, זה לקחו את זה מספר הסיסמאות, נגיד זה דברים הגיוניים, כל אחד יכול לקיים. אומר לו, בראבו. רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, אפילו שידע הקדוש ברוך הוא, גם גוי יכול חלילה לכתוב דברים דומים לאלה, גם גוי יכול להמציא כל מיני חיבורים דומים לזה, אבל בכל זאת הקדוש ברוך הוא רוצה שנקבל שכר. מה פירוש? גם תחייך, גם יאהבו אותך, וגם תקבל כסף. גם תקבל עולם הבא על זה. תראה לך, זה גם מצווה. זה איפה אתה מוצא דברים כאלה? אמר אחד פעם, אתה מתרחץ, ואתה גוף שלך נקי, ושמת דאודורנטים, יודע מה אומרים היום, ושמפו, והכל, ולובש חליפה יפה, ומבריש אותה, ושם לו את העניבה, בא לבית הכנסת בשבת, והקדוש ברוך הוא אומר, תשלמו לו, תנו לו עוד. טוב, גם נהנה, המלאכים לא מבינים מה קורה פה. האיש הזה אוכל ושוטה, אוכל מצות ושוטה יין, ועושה הכל, מטייל ואוכל בשר, בשר מנגלים, ועושה זה, ועושה ככה, וגם מקבל שכר. זה היהודי. אתה הבנת את היהודי? היהודי יש לו גם עולם הזה וגם עולם הבא. אם הוא הולך בדרכי השם, בחוקותיי תלכו, מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם. אומר, זה אמר, רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, הוא יודע בלאו הכי יעשו את הדברים האלה, אבל רצה לעשות, ציווה אותם גם על זה. אמר להם, תאכלו ותקבלו שכר, תשנו ותקבלו שכר, תעבדו ותקבלו שכר. תחיו בשלום, תקבלו שכר, תקיימו מצוות שבין אדם לחברו, הכוונה כאילו שומר על החוק, שגם החוק מחייב אותך. בכל זאת, דברים הגיוניים. עוד אמרו פירוש נוסף. לפעמים אדם לומד משניות אבות, מה, את הכל הוא יכול לקיים? עכשיו בוא נלמד פרק א' באבות. נקרא אותו מתחילתו עד סופו. הלוואי נקיים 10% מה שכתוב שם. לא 10%, הלוואי 1%. זה לא קל, אתה תקרא מה כתוב שם, כל דבר ודבר, או-הו, כמה עניינים יש שם, בלי סוף. אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס, אלא יהיו כעבדים המשמשים את הרב שלא על מנת לקבל פרס, ויהי מורה שמיים עליכם. הרי זה הברכה ברך רבנו חנן וזכאי, לפני מותו את תלמידיו. מי אלה היו תלמידיו? רבי אליעזר הגדול, רבי יהושע, רבי אלעזר בן עזריה, רבי אלעזר בן ערך, אלה גאוני עולם היו. אומר להם, הלוואי, תדע בשעה שאדם חוטא, אומר, אם יש אדם רואה אותי, נו, זה קל לקיים? אז אומר, תראה, פעם בחיים יבוא לידך אחד ממה שכתוב שם בפרק הזה, אז בטח אתה תקיים. אומר, מה פירוש? לדוגמה, תדע לך שבן אדם, הוא אוהב אוכל מסוים. אז מה הוא עושה? הוא הולך לחנות, שואל אם יש אוכל כזה, אומרים לו, לא. בא אחד אומר לו, למה אתה כל כך תורח? בוא, פה יש סופרמרקט, סופרקול, היפרקול, ריבוע אדום, ריבוע צהוב, ירוק, כחול. הכל, מה שאתה רוצה יש שם, הם מרובעים, כולם מרובעים. הוא הולך לחנות, מה הוא רואה? מקיר עד קיר, אורך קילומטר, רק סרדינים, כל הסוגים שבעולם. מוכרח שיש איזה סרדין אחד או שניים שאתה אוהב מתוך המיליון מינים שיש פה. אך הוא הולך שם, רואה איזה מקרר אחד ארוך כאורך הגלות. בבטן של הלוויתן אין מקרר כזה. יש שם דגים בלי סוף. איזה דג שאתה רוצה, אתה בוחר. אחר כך יש בשר, יש דחם, יש זה. מוכרח, יש שם, זה כל טוב שבעולם. מוכרח שיש שם משהו. אומר כך עשה הקדוש ברוך הוא. נתן לנו תרי"ג מצוות. 248 מצוות. זה רק דאורייתא. מה יש על זה ענפים ואילנות ופירות ופירי פירות מדרבנן ופירושים וטילי טילים? מוכרח שאיזה משהו מכל זה, המבחר הזה שאתה קורא, מצאת איזה דבר שיעניין אותך ואתה תימשך אליו יותר מהשאר, אז אתה תקיים את זה, תזכה העולם הבא. זה אומר רבי חנניה. וחנניה הקשיא אומר, עכשיו שלא תתייאש חביבי, קראת פרק שלם פרקי אבות, תגידו מי יכול לקיים? אתה אומר לא, תחכה, תתחיל היום, תקיים דבר אחד. איזה מהם אתה בוחר? לפי בחירתך היום תבחר. לפי כך רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפי כך הרבה להם תורה ומצוות. כתב פרק ארוך שהוא עמוס מלא מלא וגדוש כל מיני פרטים. פרט אחד מהפרטים מוכרח שאתה תרצה ותאהב. גם הגמרא אומרת שכל אדם יש לו נטייה לאיזה דבר. היו שואלים החכמים אחד את השני, אבוך במאי זהיר, אבא שלך איזה מצווה אוהב, נזהר בה? אחד היה אומר ציצית, שני היה אומר תפילין, אחד היה אומר קריאת שמע, שישי היום, אחד היה אומר מזוזה, אחד אומר כיבוד אביהם. אומר רבנו הארי, מה פירוש אבוך במאי זהיר? אומר, תדע שכל אדם בעולם בא לתקן איזה דבר. לא שנטעה חלילה חס ושלום אדם ישתור את עצמו, יבחר רק דבר אחד, וזהו, רק אותו יקיים. אוי ואבוי, אדם חייב לקיים כל התרי"ג מצוות. אבל, אומר הרב חידה, יקיים מצווה אחת מהתרי"ג, שלא יעבור עליה, בין באונס, בין ברצון, בכל מצב ובכל תנאי, ימסור את נפשו עליה. זו מצווה, תדע, בשבילה באת לעולם. אותה באת לתקן. תראה, לפעמים אתה רואה אדם, אוהב לעשות חסד. או מוכרח לקום מוקדם, בבוקר. לא אכפת לו, ישן ב3 לפנות בוקר, ב5 הוא כבר על הרגליים. זה בא לעולם להשכים בבוקר. יש אחד יזהר מצוות ציצית. יהיה מה שיהיה, הוא לא יוותר שיהיה מצוות ציצית. יהיה בשלג, בקור, בכפור, מקום רחוק, מלחמה, מצור. הוא ילך, יקיים אותה כהוגן. תלית קטן עליו יהיה בקיץ, בחורף, בחום, ימסור נפשו על זה. אז זה סימן שהוא בא לתקן את אותה מצווה. זה היה אומר, אבוך במה יזהיר. זה בא הרבה חנניה להגיד לנו. רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, וכך הרבה להם תורה ומצוות. עכשיו, אמרו חכמי הקבלה, למה אנחנו אומרים את מסכת אבות דווקא בימים האלה? כמו שעמדנו, הימים האלה הם אות ומופת לכל השנה כולה. הכוונה זה דוגמה. אתה רוצה לדעת איך תראה השנה הבאה עד פסח הבא, תסתכל איך נראים ימי העומר עכשיו. פסח ועומר הם שורש לכל השנה כולה. וחייב אדם להרבות בהם תורה ומצוות. חייב. הם ימים קצת קשים. הם מצד אחד גדולים מאוד, מצד שני המקטרג מעושה דין קשה בעולם. לכן כתוב שרוב המלחמות בעולם יראו בימים האלה. בר מינן היו הרבה אסונות בימים האלה גם. לכן צריך להיזהר בהם מאוד, לא לבזבז אותם בדברים בטלים. זה טעם אחד. לכן אמרו, תלמד מסכת אבות, זה יביא אותך להיזהר הרבה. טעם נוסף שכתבו חכמי הקבלה, כיוון שהאנשים היו נוהגים בזמנם להקיס דם, אמרנו, היו מוציאים כמות של דם שמצטבר בגוף מכל מיני מזון מקולקל שאדם אוכל. אז יש, אדם צריך להתחדש, אדם צריך לייצר. אז אנחנו היום בפרט בימינו, איזה עצלים. וואי וואי. אדם הולך, הוא גר 2 רחובות מבית הכנסת, מרחק אולי 100-150 מטר. מפעיל את האוטו, עד שהוא מפעיל אותו כבר, עבר 15 כבר. חצי תפילה יכל להתפלל, ונוסע עם זה עד בית הכנסת. וכן כל דבר, כל האדם שעובד, אז הגוף שלו שורף קלוריות, שורף שומנים, שורף דם, ומייצר דם חדש. מה היו עושים? בימים האלה היו מקיזים דם, כדי שהגוף ייצר דם חדש, וזה מונע מחלות. וכן, כותב הרמב״ם, היו שמים תמרוקים וכל מיני משקים. היו בימים האלה עושים כל מיני משחות וכל מיני מים עם עשבים ועם סממנים, ושמים את הגוף שלהם בתוך זה. יושבים באמבטיות של כל מיני השריה, של כל מיני, זה היה משרה את הגוף שלו, מוציא את הרעלים שיש בגוף, וגם שותים כל מיני משקאות של רפואה, סמנים של רפואה היו עושים בימים הללו. אומר, יש לך דם עכור, עכשיו תקרא מסכת אבות, זה מוציא את כל המחלות, זה סגולה הכי טובה, זה הביא את כל הוויטמינים והמינרלים ואבות המזון יש במסכת הזאת. נצר מתי מעשה ידה להתפאר, השם יזכה אותנו לעשות רצונו כרצונו, ותזכו לשנים רבות נעימות וטובות.